יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים, חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית, מהגשת בן שפט.
ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, י"ב אדר תשפ"ה, 12 למרץ 25. הערב אנחנו שמחים לארח שוב את הרב גוטליב ונדון איתו בשאלה הקיים קשר בין מגילת אסתר ומדינת ישראל. ולפני שנצא לדרך נשמע את עוזי חיטמן וחני נחמיאס בשירים לפורים.
שיחות רשנים, שיר וריקודים. אבל הרישה רש רשש ברשנים, ברשנים. חתורים, זה שולחים מנות, מפתקים, מפתקים, נגד מגדנות. אבל הרישה רש רשש, אבל הרישה רש רשש, אבל הרישה רש רשש.
הרב גוטליב, אנחנו שמחים שוב לארח אותך באולפן רדיו סול, ולפני שנצא לדרך, ספר למאזינים בקצרה מי אתה ועל קהילתך.
ערב טוב בן.
ערב טוב מאוד, תודה.
ביג בן, מה שלומך?
שלומי טוב. אני הלכתי בכוונה עם חולצה בצבע החטופים, בתפילה שהגיע הזמן להחזיר את כולם. אני לא יודע אם צריך להיות נס פורים, אבל צריך להיות נס של דיפלומטיה נכונה, להחזיר אותם מהר ככל האפשר.
מסכים.
אז ספר לנו, כבוד הרב, מי אתה ועל קהילתך, כי אנחנו כולנו זוכים שאתה לא רב מן השורה, אלא רב מעניין יותר.
נכון, זה באמת נכון, אני רב עם כולם, אין בן אדם שאני לא רב איתו, משחר נעוריי, ואין מה לספר עליי שום דבר, כי אני בא משום מקום, והולך לשום תכלית.
אבל בעצם בריאתנו יש תכלית.
נכון, אבל אני עדיין לא נבראתי.
אז אתה לא יושב פה בצלם האל?
אני לא יושב פה בכלל, זה רק נדמה לך.
אז זה הכל דמיון.
דמיונות הכל, כן.
אז בוא נחזור למציאות ונשאל את השאלה הראשונה. מגילת אסתר, זו ספרות יפה או היסטוריה?
פורמלית זה היסטוריה, אבל באמת זה סיפור של הדרכה בעבודה עצמית. זאת אומרת, התנ"ך כולו, לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, כתוב בשפת קודים, וזה כולל את מגילת אסתר. זה נראה איזה סיפור היסטורי, להשמיד, להרוג ולאבד, איזה מהדורה קדומה של הנאציזם.
אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, אבל בבקשה.
כן, אבל באמת, כשאנחנו מעיינים בזוהר ומעיינים בכל ספרי החסידות, אז אנחנו רואים שהכל כתוב בשפת קוד, ובעצם יש שם מסר אחד גדול שקוראים לו ונהפוך הוא. כלומר, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. הרבה פעמים דברים נראים רעים מאוד, ובסוף הכל מתהפך לטובה. אז אל תראה דבר לשוטה באמצע מלאכתו, כך אומרים חז"ל.
אז אולי תסביר לנו מדוע קיבלה מגילת אסתר קדושה שנכללה כחלק מהתנ"ך, למרות ששם האל לא מוזכר בה בכלל, ומדוע היא נקראת פעמיים, גם היום, גם מחר בערב וגם מחרתיים. מהי הפריבילגיה שקיבלה מגילת אסתר?
דווקא בגלל שלא מוזכר בשם האל, אז לכן היא סופחה לכתבי הקודש וקיבלה מעמד גבוה מאוד. כי אנחנו רואים פה במציאות שבעולם הזה, שדווקא איפה שכן כתוב שם האל, אז הוא לא נמצא שם. ודווקא אצל אלו שאצלהם לא כתוב שם האל, אז הוא נמצא שם בגדול. זאת אומרת,
תן לנו דוגמה למשל.
אנחנו רואים שבעולם החילוני שכאילו לא נמצא שם שם האל, אבל יש חיפוש מאוד מאוד גדול של משמעות ורוחניות. לעומת זאת, בעולם שכן כתוב שם שם האל, אנחנו לא רואים חיפושים כל כך גדולים. חז"ל עלו על זה כבר מזמן. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים בו, אינם יכולים לעמוד בו אפילו. זאת אומרת, במקום שנמצא שם האל, הוא הרבה יותר נמוך מאשר מקום שלא היה בו שם האל.
אז אתה בעצם רוצה לומר לנו שמגינת אסתר קיבלה קנוניזציה, דהיינו קדושה, ונכללה בתנ"ך משום שהאל לא נכלל בו.
נכון. דווקא בגלל זה שהאל לא נכלל בו, יש בו מעמד גבוה מאוד. אנחנו רואים שכל הפורים הזה הוא מותר במלאכה, נוסעים, מדליקים חשמל, עושים הכל, וגם דופקים כוסות של יין ובירה. ולמרות זאת אנחנו רואים קדושה גדולה מאוד. הפוך על הפוך כל הסיפור. עד כדי כך שהגמרא אומרת שכל המועדים עתידים להתבטל, חוץ מאשר מגילת אסתר. איך להסביר את זה? הלא נוסעים, עושים מלאכות. זה כאילו יום חול, חוץ ממה שקוראים את המגילה ושולחים משלוח מנות, אבל זה יום חול. ובכל זאת כל המועדים עתידים להתבטל חוץ ממגילת אסתר.
כל המועדים, כל מועדי ישראל, דהיינו פסח, סוכות, ראש השנה, יום כיפור, שבועות, כולם אמורים להתבטל
חוץ ממגילת אסתר.
את פורים.
פורים, כן. ולמה? כי דווקא אתה יודע, במקום ש מקום שהוא מאוד נמוך, צריך אור אלוקים מאוד מאוד גבוה בשביל להגיע אליו. ככל שהמקום הוא יותר נמוך ויותר חול, אז יש אור אלוקי הרבה יותר גבוה, וכל המועדים כולם הם קטנים מאוד על יד פורים. האור שלהם הרבה יותר קטן מאשר פורים. האור של שבת הוא יותר קטן מפורים.
האור של שבת נמוך, קטן יותר מפורים.
כן, כן. ולכן הכל הולך כאילו להתבטל, כי יחסית לפורים זה הכל אורות מאוד קטנים, יחסית. ומה ששאלת, למה קוראים את זה פעמיים? התשובה היא מאוד פשוטה, כי פה במדינת ישראל, בלי להפוך שולחנות, שום דבר לא הולך. אז צריך לכן לדפוק את זה פעם אחת בלילה, ופעם שנייה צריך לדפוק את זה בראש של האנשים פעם שנייה, ואז אולי משהו ייכנס.
הנהפוך הוא, אולי משהו ייכנס לתוך האדם.
כן.
ואם אתה כבר דיברת על מדינת ישראל, אז תרשה לי קצת לקשר בין מגילת אסתר למדינת ישראל. מגילת אסתר החלה 60 שנה אחרי הצהרת כורש. הצהרת כורש, כידוע, אפשרה לאנשים שישבו בגלות בפרס לחזור לארץ ישראל ולהקים את בית המקדש. מדוע היהודים עדיין בפרס ולא חזרו לירושלים עם בית המקדש? זו בעצם הייתה יהדות ששכחה לאן היא שייכת, שרק המלאק, המן, היטלר מזכירים ליהודי הגולה את זהותם ולאן הם שייכים. וזאת ועוד, לפני כ-120 שנה מעל למיליון איש היגרו ממזרח אירופה לאמריקה, מה שנקראה אז ביידיש The Golden Medina, מדינת הזהב. לעבור כל עולה אחד שהגיע לפלסטינה של אז, 10 עברו לאמריקה.
Golden Medina.
אחרי 3 דורות, אחרי דור אחד שהם התחילו להשתקע במקום, הם כבר לא קראו לילדים שלהם מוישלה ויאנקלה וברלה, אלה הם קראו להם אוסקר וכל השמות ג'יימס וכל השמות הנוכרים. היום לאחר 120 שנה יש להם בעיה של זהות. הם מזדהים עם אמריקה, אבל ההתבוללות היא גדולה
מאוד,
וההתבוללות מגיעה ל-60-70%, והם בעצם אומרים די להיותנו יהודים.
כן.
אבל תראה מה קורה, כבוד הרב. שבוע שעבר אני ראיינתי פה את יושב ראש הפורום החילוני, לא נזכיר את שמו, הוא יושב ראש הפורום החילוני.
כן.
וגם הוא רוצה לעזוב את הזהות היהודית. הוא אומר לנו בריש גלי, אני מחפש זהות עברית. הוא אומר, אני יודע שאנחנו לא יכולים בישראל, הזהות העברית לא יכולה להיפרד מהדת. אני מבין את זה, אבל אני שואף להקים זהות עברית האומרת, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד, מה שאמר ברדישבסקי וברנר, ונעזוב את הזהות היהודית. ראה זה פלא, תראה את הקשר שבין מגילת אסתר, הצהרת כורש, היהודים לא עולים, נטמעים בפרס, וגם מרדכי ואסתר בעצם הם דור שלישי בפרס. מרדכי, השם הפרסי שלו זה מורדו, אנחנו הפכנו את זה למרדכי. השם הפרסי של אסתר שכחתי, אבל מקורו בפרס. ושניהם אומרים מה? נסתיר את מולדתנו ואת עמנו, לא נאמר מילה, נסתיר את זה.
כן.
עד שהגיע המן
והזכיר להם,
הפרסיש המקומי, והזכיר להם.
כן.
מה אתה אומר על זה? זה אותי זה לא מצחיק בכלל.
ההיסטוריה חוזרת, אתה אומר. כן, גם הנאצים הזכירו לנו כמה וכמה הזכרות, כי גם באירופה, ברחבי אירופה, במיוחד בגרמניה, היו שמחקו מהסידורים ותחזנה עינינו בשובך לציון. בשביל מה? טוב היה להם מאוד בברלין, במינכן. ובא מיסטר אדולף היטלר והזכיר גם לכאלה שכבר מזמן מזמן שכחו את התורה ואת החגים ואת המצוות, הוא הזכיר להם שהם יהודים. הוא הכניס אותם למחנות השמדה ביחד עם יהודים עם פאות, ומבחינתו דינם היה שווה. ככה שהוא אמר להם בפנים, אתם רציתם להתכחש ליהדותכם, אצלי זה לא עובד, דינכם מיתה ביחד עם כולם.
זה יפה, אבל מי שהתחיל את זה בעצם זה המלאק, שבשבת האחרונה הזכרנו לו, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתך ממצרים.
כן.
אנחנו מכירים את זה גם בהמן, אנחנו גם מכירים את זה בפרעות תחתת 1771, שקרוב ל-800 קהילות יהודיות נרצחו בזמנו של חלמינסקי, שהיה אז עמד אז בראש אוקראינה של היום,
בוגדן חמילניצקי.
כן, חלמינסקי, ועבר להיטלר. אפשר גם לבוא ולומר, תראה מה שקרה החמאס,
עבר לנו אל החמאס,
החמאס גם איבד את הדבר. ושאלתי אליך,
והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מיהודם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מיהודם.
יפה, הבאת אותנו. אבל אני הלאה לא מבין מה קורה איתנו. אנחנו בגולה מאבדים את הזהות שלנו, רוצים לאמץ זהות אחרת, משהו לא מתאים לנו, עד אשר מרדכי קורע את בגדיו. איזה בגדים? בגדי פרס. הוא קורע אותם לגמרי. מה הוא לובש? שק ואפר, זה הביגוד של היהודים. והוא אומר לאסתר, אם את לא תפעלי עכשיו טוב ותאמרי להם שאתה, את ואני ממוצא יהודי והזהות שלנו יהודית, יהיה גרוע.
כן.
והוא אומר לה את זה חודש קודם קודם היום שהיה צפוי להרוג ולהשמיד ולהרוג ולאבד. אפרופו, אני לא מבין איך אפשר לעשות את זה ביום אחד, אבל בוא נדלג על זה. מה אתה אומר על זה, הרב?
אתה רוצה לדעת באמת מה אני אומר על זה?
ברור, בשביל זה זימנו אותך לשיחה.
אני חושב שגם מצבנו כאן במדינת ישראל, בארץ ישראל, אז כמו שאמרת, מיושב ראש הפורום החילוני, אנשים מחפשים להתנתק מהזהות היהודית, כי הזהות היהודית היא מאיימת. ואני רוצה להגיד לך, אתה שומע?
רק אותך, רק לך.
אני רוצה להגיד לך משהו שאולי הוא יישמע אולי נאיבי כזה, אבל אני מוכרח להגיד. שמע, הדברים הבומבסטיים שאתה הזכרת, בהצהרת כורש ו גולדן מדינה וכולי, הכל נכון היסטורית, אבל אני שואל את עצמי, האם גם אני, יהודי חרדי עם כיפה, פאות, שומר תורה ומצוות, האם אני בעצמי לא מתכחש לזהותי היהודית לפעמים? האם אני בעצמי לא קוראים מצבים שאני מחפף אותם, מה שנקרא, בקשר לזהותי היהודית? האם אנחנו צריכים לחפש את האשמה רק באחרים, ואולי גם בתוך כל אחד מאיתנו? לפעמים זה קשה להיות מחוברים לזהות היהודית. מה אתה אומר, בן?
אני בכלל לא מודד את האדם האם יש לו זהות יהודית או לא, על כמה מהמצוות הוא ממלא.
אלא?
להזכיר לך, כבוד הרב, מתוך 413 מצוות, כן, האדם הממוצע לא יכול לקיים יותר מ-40, אולי. מדוע? הוא גר בארץ ולא בחול, הוא לא חקלאי, הוא לא כל מיני מצוות שנופלים על סקטורים מסוימים. הזהות היהודית היא בתוכנו, היא בנשמתנו. גם אם לא תקיים את השבת כהלכתה, אבל הזהות נמצאת, היא בתוכו. שיורד הערב ביום שישי, חלקם הולכים לקבלת שבת בבית כנסת, חלקם הולכים לקבלת שבת בים, אבל הם מבינים, הנה באה השכינה, יורדת ומתחברת לעם ישראל. אתה בשביל זה לא צריך לקיים מצוות, זה בתוכך, זה חלק ממך, ולכן אתה תמיד יהודי.
אני מבין, אני מתרגם את דבריך. אתה אומר שבכל יהודי יש נשמה אלוקית, ויש בתוכו את השבת, ויש בתוכו את השבת ואת התורה, וזה דבר בלתי הפיך. זה לא נמצא, לא משנה אם הוא נמצא בים או שהוא נמצא בבית הכנסת, הזהות היהודית קיימת באופן אבסולוטי בכל איש ואישה. גם אם הוא מכריז על עצמו כאתאיסט, גם אם הוא יושב ראש כל הפורים החילוניים והאתאיסטים למיניהם, הוא לא יכול להתכחש לזהות היהודית שלו. זה בילט אין, אתה אומר.
זה בילט אין. נעשה אדם בצלמנו ובדמותינו, אומר האל למלאכים. חלק טנטן, קורטוב, גרעין הכי קטן שנמצא, נמצא בכל אחד מאיתנו. לא ניתן להתנתק. ושאלתי, עוד פעם אליך, אז למה יש בכל אופן אנשים שרוצים להתנתק?
כי זה לא קל, לא קל. יותר קל להתכחש לזהות היהודית. אני מסכים איתך לגמרי. אני באמת חושב שהזהות האמיתית של כל איש ואישה היא זהות יהודית. אבל אנשים מנסים להתכחש לעצמם. הם מנסים לטפח איזושהי קליפה חיצונית, איזשהו דמיון כזה של זהות אחרת, אבל זה לא ילך להם. כי במוקדם או במאוחר יבוא איזשהו המן כזה או אחר, יוריד להם פטיש 10 קילו על הראש, והוא יזכיר להם מי הם ומה הם. אתה יודע, אני אומר שיעורים גם בקיבוצים. קיבוצים זה ההארדקור של מדינת ישראל, העבודה העברית וכו'. אבל הרבה מאוד מהדור הצעיר כבר לא נמצאים פה בכלל. נמצאים בחוץ לארץ. באירופה, בארצות הברית, באוסטרליה. אז אתה רואה שגם אלו שבנו את המדינה, מושבים, קיבוצים, ומסרו את הנפש בחלוציות גדולה, הדורות הבאים כבר
איבדו את הזהות היהודית?
את הקשר. הזהות היהודית קיימת בפנים, כמו שאתה אומר, אבל הם מתכחשים לה.
אז אני צריך לספר לך משהו. שישי שבת האחרון אני הייתי באילת. מה היה באילת? היה רוק ישראלי שחברת פטל מלונות מקיימת מדי שנה, מתחיל ביום חמישי אחרי בערב, שישי צהריים, שבת ערב, שישי ערב, שבת צהריים, הופיעו כל זמרי הרוק הטובים בישראל.
כן.
אתה הרגשת את הזהות היהודית. בא יום שישי, כולם התחילו שבת שלום בשירה ובריקודים. כולם הבינו שהיום יום שישי, כולם ניסו לחבר את הזהות היהודית עם הזהות הישראלית. לא רצו להתנתק, לא מזו ולא מזו. בסוגריים, זה היה אירוע רוחני לא פחות גדול בעיניי מרוחניות קדושת השבת. קדושת השבת באותו אירוע חיברה בין הזהות היהודית לזהות הישראלית מבלי צורך להיפרד מאחד מהשני. וזה היה היופי שהיה ביום שישי, בשבת האחרונה. באו שם קרוב ל-2,000 איש. עמדו מ-9:30 בערב עד 1:30 לפנות בוקר. שרו, אבל הבינו כולם, כולם שרו. קבלת שבת ולך דודי ושבת שלום ולא שבת שלום. החיבור בין הזהות היהודית לזהות הישראלית הורגש שם הרגשה מלאה. אז מה קרה לקיבוצים?
כל אחד במסע שלו.
טוב,
אנשים נוסעים במסע, השחקנים נעים על לוח השחמט. מתל אביב יש יותר ויותר בתי כנסת ויותר חיפוש משמעות, ומבין החרדים יש הרבה שיוצאים בשאלה. נעים על לוח השחמט, זה רץ, זה סוס, זה מלך, זה מלכה, כל אחד לפי הנשמה שלו.
הייתי לאחרונה באיזשהו סמינר שהחרדים ניהלו אותו וניסו להגיד, אני מנסה להיזכר במספר, שרבים מאוד הם פוטנציאל לחוזרי בתשובה.
הם פוטנציאל
לחוזרי בתשובה. אבל מי שפחד שבשנת 2060 החרדים יהיו 33% הוא טועה, משום שהם יהיו קרוב ל-28%, כי הילודה ירדה. הם עכשיו, החרדים כבר לא מביאים 8.1 ילדים, אלא הם רק 6 נקודה משהו, והילודה ירדה. ואני רק בא ורוצה לומר, הכל יחד, לא צריך יותר מדי חרדיות, ולא צריך יותר מדי משיחיות, לערבב את הכל יחד, ולהיות יהודי שערב אחד לשני. ולפני שנצא לבעיית הערבות ההדדית היהודית, נשמע עוד שיר משירי עוזי חיטמן וחני נחמיאס, משירי פורים.
זקן יורד לי עד ברכיים, שפם ארוך לי המתיים.
היש צוהלת ושמחה כמון ממסכה חפה, היש צוהלת ושמחה כמון ממסכה.
קרניים לי קרני התיש, שיניים לי שיני התיש.
היש צוהלת ושמחה כמון ממסכה חפה, היש צוהלת ושמחה כמון ממסכה.
הרב גוטליב, חזרנו למציאות, לא הכל שמח, לא הכל צוהל, אנחנו מחכים לחטופים, לא כל כך לימות משיח, אבל מחכים שמדינת ישראל תחזור אחורנית באווירה שלה, שנתיים שלוש אחורנית, אווירה חיובית. מה אתה אומר על זה, הרב גוטליב?
אני אומר שצריכים להבין את המילה הזאת, משיח. כי במקור זה מראה על מיוחדות. משכו בשמן המשחה המיוחד, כהן גדול, מלך, וכלי המשכן והמקדש. זאת אומרת, המילה הזאת, משיח, היא מורה על מיוחדות. והמושג של ימות המשיח, הם ימים שבהם כל אחד יבין את המיוחדות של עצמו וגם של חברו. ימות המשיח הם ימים שכל אחד ואחד יראה שאי אפשר לוותר על אף איש ואישה משום פלג ומשום מגזר, בגלל שכולם מאוד מאוד מיוחדים. חשמל, החשמל הוא כוח סטטי, הוא אנרגיה בלי פנים, אבל הוא מתבטא לפי הכלים. אתה נותן לו את כל הסינתסייזרים, אז הוא מתבטא בצורה מוזיקלית. אתה נותן לו מקרר, אז הוא מקרר. תנור הוא מחמם. זאת אומרת, הכלים עושים את השינויים. הנמשל הוא, מכיוון שכל אחד ואחד מישראל הוא מיוחד מאוד, לכן אין לנו את הפריבילגיה והזכות לוותר על אף אדם משום מגזר ועם שום דעה. כולם כולם אוצרות יקרים שאמורים לגלות סוג של תובנות ורוחניות חדשה בעולם, וזה כל ישראל ערבים זה לזה. הנקודה היא שאנחנו צריכים להיות ערבים אחד לשני, ואסור לנו לוותר על אף אחד. אנשי הימין צריכים להילחם שאנשי השמאל יהיו בגובה, ואנשי השמאל צריכים להילחם שאנשי הימין יהיו בגובה, כי אסור לנו לוותר על אף אחד. התודעה הזאת נקראת משיח. האם אתה חושב שזה דבר חיובי?
הערבות ההדדית הזאת היא באה לידי ביטוי במגילת אסתר. ראינו את זה בזה, עד שהם לא התעוררו וראו שבהסתרת זהותם וארץ מולדתם ובית אביהם הם לא יגיעו לשום מקום, והצליחו, והם הסירו את המסכה מעל פניהם ואמרו עכשיו יש לעשות מעשה, והראיה לאחר מכן ונהפוכו. היהודים, המלך הבין שהייתה פה תוכנית לא מקובלת עליו, והיהודים שלטו במאורה, והערבות הדדית עמדה למבחן.
לך כנוס את כל היהודים.
לך כנוס את כל היהודים.
בלי יוצא מן הכלל. אסתר המלכה אמרה, אני רוצה את כולם, מכל המגזרים. אני רוצה את הסטרייטים ואת הלהטבים, וגם את הספרדים והאשכנזים אני רוצה, ואת החילונים והדתיים אני גם כן רוצה, ואת הימין והשמאל, אני רוצה את כולם, את כל היהודים. כי רק כשמתכנסים ביחד, אז רואים את העוצמה הגדולה של עם ישראל.
אבל נכון הוא שגם כיום אנחנו חווים את הערבות הדדית. מה שקורה בהפגנות, במגרש החטופים, ליד מוזיאון תל אביב, לדעתי זו ערבות הדדית שלא ראינו כבר הרבה זמן. חבל שזה בא לידי ביטוי בעקבות המאורעות של השביעי לאוקטובר, אבל זה מורגש כרגע יותר. תרשה לי רגע לשאול אותך, האם אתה חושב כמוני שמגילת אסתר היא בעצם מגילה המעלה על נס לא נכון מלחמות אגו? היכן? אחשוורוש רצה להרשים את כל ה-127 מדינות, עשה להם משתה 180 ימים. לא ניכנס לפרטים מדוע הוא עשה את זה.
עלויות.
ולא רק עלויות, הוא עשה את זה לאחר מפלה גדול, צבאית גדולה, שהוא נחל, הוא נחל מפלה במלחמתו נגד יוון. ופה הבעיה היא, התגלתה הבעיה בין המן למרדכי. המן ומרדכי עמדו בראש גייסות שונים בעת המלחמה, והמן מפסיד באיזושהי מערכה ומבקש את מרדכי להציל אותו מאותו הפסד במערכה, ומרדכי אומר לו אני אעזור לך. הם לא ידעו שמרדכי הוא יהודי, כי הוא הזכיר את זה. אני אעזור לך אבל תזכור לי את זה בעתיד. ובעתיד לפתע המן הופך לראש הצרים, כולם משתחווים לו. מגיע מרדכי אומר, אתה זוכר את המפלה שלך שמה? אני לפניך לא אשתחווה לעולם. ועד שהוא לא גילה שהוא יהודי, הערבות העצמית לא ידע. אבל בואו נחזור רגע לאגו. שלטון הנשים גובר על שלטון הגברים. הם רוצים מה הם אומרים? אוי ואבוי, אם כולם ידעו שבשתי לא ציתה למלך, הרי זה יהיה אצלנו במשפחה. גוואלד. אסתר היא המצילה את היהודים. מרדכי מאחוריה, אבל היא המנהיגה. זרש, אשת המן, היא זו שהציעה לאמן להקים את למרדכי היהודי. והמן, עם האגו הפגוע שלו, לא מבין ולא זוכר מדוע בעצם מרדכי לא משתחווה לו. ושאלתי אליך, כבוד הרב, האם גם אתה חושב שבעצם מגילת אסתר היא מגילת אגו אחת גדולה?
כולנו פועלים על סמך אגו. כמה זה אגו בגימטריה, אתה יודע?
תזכיר לנו.
זה עשר.
עשר. נכון. ו?
כל אחד חושב שהוא עשר. כל אחד חושב שהוא מושלם. זה הטבע האנושי. אנחנו לא יכולים להינצל מהשחיתות, אלא אם כן אנחנו נעורר את הנשמה האלוקית שבנו. ההתעוררות הזאת של מרדכי ואסתר, זה דומה להתעוררות של קודש הבריחו והשכינה. וכל זמן שאין חיבור של הקדוש ברוך הוא והשכינה, אז הכוחות האגואיסטיים השונים פועלים. אתה בוודאי זוכר שהגמרא שואלת, איפה רמוז המן בתורה? והיא אומרת, הוא רמוז בעץ הדעת. המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? המן הזה הוא מושרה שמה. באדם הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מכל העצים אתה יכול לאכול, רק מעץ הדעת אל תאכל. אז דווקא את זה הוא כן אכל.
דהיינו...
פרובוקטור.
דהיינו... גרעינו של המן היה כבר שמה?
שמה, כן. זה התחיל עם הפרובוקציה
מעניין, באמת, צריך לומר את האמת, מעניין מאוד. אני רציתי להעלות בפנינו את שאלת הדמיון בין ימי המגילת אסתר לימי יוסף ופרעו, דהיינו מספר בראשית.
כן.
בשני המקרים כתוב, ויפקד המלך פקידים בכל המדינה. אצל יוסף, אומר יוסף לפרעו, תפסים פקידים, תתחיל לארגן את את מצרים, את המדינה, אנחנו הולכים לפני 7 שנים של סובע, אבל הם יעברו ל7 שנים של רעב. כן. הפקידים יסעדו לך. במגילת אסתר, אותו דבר כתוב, ויפקד המלך פקידים בכל מדינתו. מה הקשר לדעתך שבן יוסף בתקופת פרעה בספר בראשית לבין אסתר ומרדכי בתקופת כורש?
אנחנו רואים בשתי התקופות הללו התארגנות ממשלתית, אבל היא מופקדת ביד היהודים. במצרים מופקדת ביד יוסף, שבדרך פלא הגיע למעמד עצום, משנה למלך.
משנה למלך.
ואותו דבר גם פה, מרדכי ואסתר הגיעו בדרך פלאית למעמד כל כך גבוה.
הוא קיבל את טבעת המלך.
כן.
במקום מהמן הוא קיבל את טבעת המלך.
זה בעצם השלטון.
כן.
אז כל מדינות המלך בעצם שרים למשמעת יוסף שם ומרדכי ואסתר פה. כלומר, בסופו של דבר הקדושה היא זאת שצריכה לתת את הטון. האידיאולוגיות היהודיות האותנטיות הם אלו שצריכות להנחות את הדברים ולמשול. פקידים, היררכיה שלטונית, היא נעשית דווקא בידי היהודים פה. בשתי המקרים הללו המלך סומך דווקא עליהם. מדוע הוא סומך דווקא עליהם? מפני שהוא רואה בהם אנשי אלוקים. אין חכם...
לא אנשי פיננסים, אלא אנשי אלוקים, אתה אומר.
אני אומר אנשי אלוקים, אנשים ישרים, אנשים שעמדו במבחנים רבים והעדיפו את האמת על פני פיננסים. ולכן בידי אנשים כאלו אפשר להפקיד את הממלכה, שהם ינהלו אותה בצורה הישרה ביותר.
מעניין. אני רציתי להפנות את תשומת לבנו לבעיית הפתרון הסופי. דיברנו כבר קודם שהמלאק היה הראשון, והמן היה השני, והיו עוד לא מעטים אחריו עד שהגיע היטלר ימח שמו. השאלה היא, האם הפתרון הסופי בא במגילת אסתר מתוך אגו? אם למשל מרדכי היה יוצא מגדרו וכן משתחווה לו, אומר לו לעצמו, אם אני לא אשתחווה, כי הרי מי יודע לאן זה יגיע? ואכן כל הבעיה הזאת היא באה בגלל הקצף שהוא עורר אצל המן, בזה שהוא לא השתחווה לו. המן רצה להסתיר את תבוסתו במלחמה, ומרדכי רצה להזכיר לו, אני הצלתי אותך ויש בינינו הבנה. אז כל בעיית הפתרון הסופי של אסתר בתקופת כורש נבעה מאגו?
מצד הסיפור הפורמלי כן. אבל כפי מה שמובא בספרי חסידות, בעצם זה היה ויכוח אידיאולוגי בין המן לבין מרדכי.
מה הוויכוח? תספר לנו.
המן מושרש בעץ הדעת, אמרנו. כלומר, הוא רוצה לדעת הכל. הוא רוצה לדעת הכל. למשל, תאר לעצמך אדם שאומר לאשתו, אני רוצה לדעת הכל. בדיוק לאן את הולכת, אני רוצה דיווח ואני רוצה שקיפות. וכל מקום שאת קונה משהו, אני רוצה חשבונית לראות בדיוק כמה בזבזת, איפה קנית. אני רוצה לדעת כל תנועה שלך. זה לא נשמע כל כך טוב. הרצון לדעת הוא לא נשמע כל כך טוב. זה נראה שיש פה משבר אמון. אותו דבר אחרי השביעי באוקטובר, אנשים אומרים, אני רוצה לדעת בדיוק למה אלוקים עשה את הדבר הזה, הזוועתי הזה. אני רוצה דין וחשבון והסבר מדויק למה הוא עשה את זה. אני רוצה לדעת. אני לא רוצה להאמין, אני רוצה לדעת. אז זה החילוק האידיאולוגי בין המן למרדכי. מרדכי אומר שאם אוהבים, אז צריכים להאמין. כשאתה אוהב מישהו, אתה אמור להאמין לו. אבל אם אתה לא אוהב מישהו, אז אתה דורש שקיפות. זה דרך מרדכי. והמן אומר לו, אני בכל מקרה אני רוצה שקיפות.
וזה הביא לרעיון הפתרון הצופי.
מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי הוא דוגל בדרך ישראל, שהיא דרך של ואהבת לרעך כמוך, של אהבה אינסופית ללא תנאי. וזה האנטיתזה של המן שמושרש בעץ הדעת, שרוצה להבין הכל ולהרגיש הכל ולקבל הכל. זה שתי תזות הפוכות. הוא רוצה רק לקבל, הוא רוצה לתת. אני אשאל אותך שאלה. אחרי שמרדכי הציל את המלך מעצת בקטן ותרש, אז כתוב אחר הדברים האלה גידל המלך
אחשוורוש את המן האגגי.
את המן. אבל מרדכי הציל אותך, לא המן. אז למה אתה מגדל את המן? היה צריך לגדל את מרדכי.
אז אתה יכול גם לשאול מדוע הוא הפך אותו לראש הצרים.
את המן.
את המן. נכון. למה הוא הפך אותו לראש הצרים?
נכון. אז בספרי חסידות מוסבר שבאמת המלך רוצה להשפיע למרדכי כל טוב. כי הוא הציל אותו. הוא הציל את חייו. אבל מרדכי, איש צדיק, הוא לא רוצה לקבל כלום. הוא רוצה רק לתת. אז בכדי שהוא יוכל לשלם למרדכי, המלך גידל את המן. כפי שאומר הפסוק, יכין רשע וצדיק ילבש. זאת אומרת שהמלך רוצה לשלם לצדיקים, הוא מוכרח לארגן את התגדלות הרשעים, ודרך הרשעים הוא משלם אחר כך כל טוב לצדיקים. את מי המלך שואל למי ואיך לשלם? את המן הוא שואל. מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? הוא לא שואל את מרדכי, הוא שואל את המן. כי המן חושב
שזה הוא עצמו.
אז הוא יודע טוב מאוד להגיד מה צריכים פה לקבל. אז המלך אומר לו, טוב, תעשה ככה למרדכי היהודי, כי באמת המלך חייב למרדכי היהודי, הוא הרי הציל אותו. אבל אם הוא היה שואל את מרדכי, מרדכי היה אומר לו, לא, אני לא צריך שום דבר, די לי ומספיק לי בזה שפעלתי פעולה כל כך של מסירות נפש, זה מספיק לי, אני לא רוצה לקבל שום דבר.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת קשה, גם עליי. אולי האגו היהודי, של הזהות היהודית, הביאה לנו כל כך הרבה אסונות?
אני מבין את השאלה. אתה אומר...
ואני אומר את זה בצער רב.
כן. אני מתרגם את הדברים, אתה בעצם אומר, בגלל שאנחנו כל הזמן מקשקשים, אתה בחרתנו מכל העמים, אתה בחרתנו מכל העמים, בעצם אנחנו מדליקים פה פיוזים בכל העולם כולו, כי אנחנו בעצם אומרים, רבותיי, אנחנו הגזע הארי, אנחנו הכי מובחרים, אנחנו נבחרי האלוקים, אנחנו, ואנחנו מעוררים עלינו את כל האנטישמיות למיניה, בגלל שאנחנו אומרים שאנחנו המובחרים. זו בעצם השאלה שלך.
ותשובתך? אתה פירשת את השאלה נכון, למרות שאני חייב להגיד לתת פה איזה מילה בסוגריים. אתה בחרתנו לא בא לומר אנחנו טובים מכם, אלא אתה אל בחרת בנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך. זה לא שאנחנו טובים מאחרים. ולא פעם במשפחה אצלי שאני אומר קידוש, אני אומר תזכרו, זה לא שאנחנו טובים מהם. אני בכלל מאמין, כל אוף למיניהו ישכון. אתה נוצרי, תהיה נוצרי טוב. אתה מוסלמי, תהיה מוסלמי טוב. זה לא אנחנו טובים מכם, אלא הוא בחר בנו. ולכן, הנושא הזה של יוהרה...
והופעת האגו. זה מה שאתה שואל. האם לא הופעת האגו היהודי היא זאת שגרמה לכל השנאה הזאת כלפינו? זה מה שאתה שואל.
אתה יודע, אתה מדבר איתי ואני הולך אחורנית היסטוריה 1770 ומשהו, ודיברנו כבר על מאורעות חלימינסקי. למה נטבחו היהודים? משום שהם היו הסופרים והכותבים של המלך בנושא המס. היהודים תמיד ידעו לקרוא וכתוב. מהיכן? מהסידור, מהבית כנסת, מהתפילה. האחרים לא ידעו. השתמש בהם המלך שהם יעשו להם, שהוא יעשה את הנהלת חשבונות של גביית המיסים מול התושבים. את זה האוקראינים לא אהבו.
אז הם הרגו את השליח.
הם הרגו את היהודים, את השליח.
במקום את המשלח.
נכון. אז אני שואל אותך, איפה פה היה אגו?
כן, במקרה הזה לא, זה סעיר להזזל סתם.
אבל אותו דבר גם אני חושב ש... לא, השאלה היא שאלה קשה, ואני לא, אני לא רואה איך אנחנו נפתור אותה, אבל זו שאלה, אם כל הפתרון הסופי במגילת אסתר נבע מהאגו של המן...
לי יש תשובה לשאלה הזאת.
בבקשה.
התשובה היא כזאת, שבאמת הקדוש ברוך הוא לא בחר בעם ישראל בחירה לאומית. זאת אומרת, זה לא כמו איזה אחד שהוא אוהד ביתר ירושלים, אז הוא שרוף באש ובמים אחרי ביתר ירושלים. זה לא העניין. העניין הוא שהבורא מוגדר כהטוב והמיטיב, והוא רוצה את קיום המין שלו. הוא רוצה אנושות שחיה לפי האידיאולוגיה של הטוב והמיטיב. ומי שחי לפי האידיאולוגיה הזאת קוראים לו ישראל. זה שם קוד, ישר אל, אדם שמיישר את מצפונו ואת דרכי חייו לעומת המוסר האלוקי. אז אני רוצה לומר שכל אדם, גם אם הוא נולד בניו זילנד והוא לפי ההגדרה ההלכתית הוא גוי, אבל אם הוא חי חיים מוסריים של נתינה, אז הוא מוגדר בשם ישראל. ושכתוב אתה בחרתנו מכל העמים, זה לא בחירה לאומית, אלא זה בחירה ערכית. כל מי שמוכן ללכת בדרך האלוקים, הוא נכלל בתוך הבחירה הזאת. לא רק מי שאימא שלו יהודיה. יש מושג של חסידי אומות העולם. זאת אומרת, אומות העולם שהולכים בדרך החסד, הם לא יותר קטנים מאשר העם ישראל.
יש לי אנחנו קצרים בזמן, ויש לי עוד שתי שאלות.
אבל אתה מבין את התשובה
הזאת? אני מבין בכלל את תשובתך, ומאוד מתחבר אליה, למרות שיש לי כמה השגות, אבל בעיקרון כן, בתורת החסד כן. האם אתה יודע שאיוב הרגיש שהוא חי בעל ארץ, על בלימה? ואני שואל אותך, האם אתה מרגיש שאנחנו חיים כיום תולה ארץ על בלימה? ולהזכיר למאזינים, תולה ארץ על בלימה, זה נאמר באחד מהפיוטים בראש השנה וביום כיפור, ובכל פעם שאני אומר את זה, אני מתרגש מחדש. האם אתה מרגיש שאנחנו חיים כיום תולה ארץ על בלימה?
למה אתה מתרגש בראש השנה?
זה נאמר דבר ראשון רק בראש השנה.
כן, אבל גיבור. מהמשפט הזה, מה אתה כל כך מתרגש?
אין יציבות. תולה ארץ על בלימה, אנחנו על חוט השערה, לפה או לשם.
כאילו
אין יציבות.
שב תשועת אדם, זה מה שאתה חושב.
אני לא יודע על תשועת אדם, אתה מכניס אותי עכשיו לפינה.
כן.
אני שואל איפה תשועת האל. למה אני צריך, למה אנחנו צריכים להרגיש תולה ארץ על בלימה? מדוע? האם אתה מרגיש את זה? דבר ראשון, שאלתי אליך, האם אתה מרגיש
את זה? אני מרגיש את זה לגמרי, כן.
ומה התשובה?
אתה לא יודע מה ילד יום, אתה לא יודע, שום דבר.
אין לך יציבות.
שום דבר, משום בחינה.
מכלום.
לא ביטחונית, לא חינוכית.
טראמפ פעם אחד איתנו, פעם אחד הוא לא ברור, אולי אל תיקחו אותו ברצינות. את מי כן לקחת ברצינות? זה תולה ארץ על בלימה. ומה תשובתך לזה?
התשובה היא מה שאמרו חכמינו הקדושים. הם אמרו, אתה יודע מה זה תולה ארץ על בלימה? שהקדוש ברוך הוא תולה את המציאות על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. זה נקרא תולה ארץ על בלימה. ואם נבלום את הפה שלנו סוף סוף, במקום לריב אחד עם השני, אז כן תהיה לנו יציבות.
קניתי את זה, כבוד הרב. קניתי את זה, ואני מקווה שאחרים גם כן יקנו. ולפני סיום, הרב גוטליב, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אני הייתי רוצה שהם יזכרו דבר אחד, שיושב אדם דתי ואדם חילוני ומדברים בחיבור רב.
סליחה, אני אבסולוטלי לא חילוני.
לא חילוני. אז יושב אדם דתי ואדם דתי.
אדם דתי ואדם שמקיים מסורת במלואה.
כן. אז אני הייתי רוצה שיזכרו שיושב אדם דתי ואדם דתי, ומתחברים אחד עם השני, ומסתנכרנים, ואני רוצה להודיע לכולם, שאם רוצים להשתלם בתורת החיבורים הזאת, שיש בין מיסטר גוטליב לבין שפט, אז צריכים ללמוד את הדברים הללו, והדברים הללו נלמדים בצורה מאוד יסודית בחוכמת הקבלה. ממליץ לכולם ללמוד את החוכמה הנפלאה הזאת בכדי לדעת איך להתחבר.
תודה לרב גוטליב על שיחתנו המרתקת. ולסיום, מאזינות ומאזינים, נושא הזהות היהודית בקרב העם היהודי החל לפני אלפי שנה ועדיין לא תם ולא נשלם. תודה לאבנר טכנאי השידור ולשוקי בהפקה. ערב טוב מבן שפט, תחקיר, עורך ומגיש. ולפני שניפרד, נשמע לעוד שיר מפי עוזי חיטמן וחני נחמיאס המדבר על פורים. פורים שמח, ואל תשכחו ללכת מחרתיים לשמוע את המגילה. אין צורך לשמוע את כל עשרת הפרקים, אבל תהיו שמה, נזכור כולנו.
פורים שמח.
פורים שמח, וערב טוב לכבוד הרב.
ותודה לאבנר.
כל טוב.
כל טוב.
אין כבר מה להילחם, אני הולך פה להפסיד. תגידי איך הצליחו כך בינינו להפריד. ואין תרופה שתרפא בלב את החדר היחיד. ומה עושים עם הכאב שעוד זורם אצלי בבריא? זורק את הכל עליי, 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 הולכת בלעדיי, די, 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 לא חלק מחיי, איי, 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 שלום, תודה וביי, ביי, ביי, ביי.
חשיתה מבט אחד ממנה ואתה כפור, תחזור מהר להנה, כולם כולם כבר ניסו, תיזהר ממנה, לגמור דבורה מיד עוקצת, סתם אסתך שהיא לומשת, תיזהר אחי, היא אותך היא מחפשת, תיזהר ממנה, לגמור דבורה מיד עוקצת, סתם אסתך שהיא לומשת, תיזהר אחי. היי כמו פרפא חופשי ומאושר, כל חיי אני לבד, לא חייב לאף אחד, מעיר לעיר הולך נודד, על גבי תמיד כבד, עם כינור וסנשנה, שיגיע לכיכר, לכתוב לך, לכתוב לך מנגינה.